אז אנחנו בישעיהו פרק ז', בעצם מתחילים תקופה חדשה. מה שראינו היה את, בשיעור הקודם עשינו הקדמה לימי אחז. ראינו את ימי יותם וימי אחז. המסקנה שלנו בגדול הייתה שיותם היה מלך צדיק, ככה גם חז"ל תפסו אותו, מלך תקופה יחסית קצרה 16 שנה, ואחריו מולך אחז, שהוא מלך רשע מרושע, הוא מולך, לפי מה שראינו בספר מלכים, בית פרק ט"ו, כדאי לשים שם אצבע במהלך השיעור הזה, נכין בית פרק ט"ו, הוא מולך עוד בחיי אביו, ככה עלה לנו מהקריאה בפסוקים, מי שרוצה להציץ רגע במלכים בית פרק ט"ו, אנחנו נזכר בזה.
אמרנו שזה לא היה ברור בדיוק
השנים. נכון, תסתכלו במלכים בית פרק ט"ו, אז כתוב,
פסוק.
יותם עצמו עולה עוד בחיי אביו כי אביו יצטרע. בסדר? יותם עולה עוד בחיי עוזיהו כי עוזיהו מצורע. ויותם עצמו, אז תראו בפסוק, בסוף הפרק, בפסוק למד וו, ויתר דברי יותם וכל אשר עשה, לא הם כתובים בספר דברי הימים למלכי יהודה. הפסוק הבא אמור להיות, וישכב יותם עם אבותיו, פסוק למד חד, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו. ויקבר אחז בנו תחתיו, כלומר אמורים להמשיך מלמד וו ללמד חד. אף על פי כן, נכנס באמצע פסוק למד זין, בימים ההם החל אדוני להשליח ביהודה רצין מלך ארם, ואת פקח בן רמליהו. כן, אני בפרק ט"ו, מלכים ב' פרק ט"ו, פסוקים למד וו, למד זין, למד חד. אז רואים שפסוק למד זין הוא נדחף באמצע, עוד אחרי שכבר יותם סיים את מלכותו, יתר דברי יותם וכל אשר עשה, אבל לפני שהוא מת. ובימים ההם החל השם להשליח ביהודה את רצין מלך ארם ואת פקח בן רמליהו. ראיה נוספת לדבר, הבאנו מפסוק למד. מפסוק למד כתוב, ויקשור קשר הושע בן אלה על פקח בן רמליהו, ויכהו וימיתהו, וימלוך תחתיו בשנת 20 ליותם בן עוזיה. אבל פסוק הבא כתוב שמלך עוזיותם בן עוזיהו מלך יהודה בן 25 שנה היה במולכו ו-16 שנה מלך. הכיצד? עם 16 שנה מלך, איך הושע בן אלה עולה בשנת 20 ליותם? אלא חייבים כנראה לומר שיותם מולך 16 שנה ואחז בנו מולך עוד בחייו, 4 שנים לפחות בחייו של אביו. ובאותם 4 שנים מתחילים מלך ישראל, ומלך ישראל פקח בן רמליהו ורצין מלך ארם לקצות ביהודה. מתחילים לתקוף את יהודה. זה הדבר הראשון שראינו. הדבר השני שראינו, ואנחנו כבר הבטנו במה בדיוק הם מקצים ביהודה, וראינו שהם באמת תוקפים את ירושלים. זה גם שם במלכים ב'. אז יעלה, אני קורא בפרק ט"ז פסוקי, אז יעלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה ויצורו על אחז ולא יכלו להילחם. אני רק אומר, תשימו לב שהם עולים ירושלים למלחמה אבל הם צרים על אחז, על המלך אחז. אני אנסה להסביר מה זה אומר אחר כך, דווקא שהם צרים עליו. בעת ההיא השיב רצין מלך ארם את אילת לארם וינשל את היהודים מאילות, ואדומים באו אילת וישבו שם עד היום הזה. אנחנו הסברנו וגם הראינו מהפסוק הראשון כבר בפרק ז', שהסיפור בגדול הוא כנראה שיהודה, ישראל תוקפת את יהודה, כן, באזור ירושלים, זה קרוב אליה, ארם מנהלת מסע בעבר הירדן, כן, ומגיעה עד אילת, ומי שמתיישב באילת זה אדומים באמת, אבל האדומים מתיישבים שם אחרי שהארמים כבשו את העיר. ולכן הקריא וכתיב שם הם מאוד מסתדרים. כתוב ארומים, אבל קריאו אדומים, באמת, כמו ש... גם הקריא וגם הכתיב נכונים. אז, ולכן זה קורה בו זמנית. לכן כתוב בספר מלכים, בעת ההיא, תוך כדי המצור שמנהל מלך ישראל על ירושלים, על אחז, ליתר דיוק, כן, ארם מנצלת את ההזדמנות לחתוך מיהודה את עבר הירדן. בהמשך בספר מלכים רואים שהם חוטפים גם מאזור השפלה מפלישתים, גם מדרום, מהערבים, הם חוטפים, מלכת יהודה חוטפת מכל הכיוונים. אבל מה שכתוב, ולא יכלו להילחם עליה, כך כתוב בספר מלכים. בואו נראה את זה עכשיו בישעיהו. אז אני קורא בישעיהו, פרק ז', פסוק א'. ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה, כבר הערנו על זה שכתוב פה כתובת משולשת, כן? אנחנו הצענו אז שאחד משניים ושניהם נכונים, שניהם אפשריים, סליחה, ושניהם נכונים, או שאחז מולך עוד בחיי עוזיהו, ולכן מודגש את זה, או אחז בן יותם בן עוזיהו, כי שניהם הולכים עכשיו במקביל. אז בימי אחז בן יותם בן עוזיהו, אחז ויותם, שניהם הולכים במקביל, אחד משניים. עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. שימו לב, וכאן ראיה לתיאוריה שהצענו מקודם, שגם העלה וגם הלא יכול מופיע בלשון יחיד. וכנראה שרק אחד מהם עולה ירושלים, או בעזרת השני, והשני תוקף, כמו שאמרנו, מלך ארם כנראה תוקף דרומה, בעבר הירדן עד אילת. כמובן שההפסד של אילת הוא הפסד קריטי, דיברנו על זה בהזדמנות, המסחר, נקודת המסחר הכי חשובה בארץ בעצם. ויוגד לבית דוד לאמור, נחה ארם על אפרים, וינוע לבבו ולבב עמו, כנוע עצי יער מפני רוח. אני רוצה להעיר פה שתי הערות על הפסוק הזה. דבר ראשון, מה זה ויוגד לבית דוד? ויוגד לאחז.
כל בית המלוכה.
מעולה. כלומר, זה ראייה שלישית או רביעית כבר, תמיכה שלישית או רביעית למה שאנחנו טוענים כל הזמן, שיש פה שני מלכים במקביל, יותם ואחז. ולכן לא כתוב ויוגד לאחז, בסדר? אלא כתוב ויוגד לבית דוד, לאמור. האמת היא שיש עוד הסבר שאפשר לתת פה למה כתוב ויוגד לבית דוד, תכף נראה אותו, אבל זה לא סותר את ההסבר הראשון שאמרנו. הדבר הנקודה השנייה, שכתוב פה נחה ארם על אפרים, מה פשט, מה זה נחה ארם על אפרים? שיתוף פעולה. נחה ארם על אפרים, וינוע לבבו, כלומר מול המנוחה שלהם יש תנועה שלו, וינוע לבבו ולבב עמו כנוע עצי יער מפני רוח. איך אתם מבינים את הדימוי הזה? זה דימוי נוראי, זה דימוי טוב, מה?
כמו תיאור של פחד.
תיאור של פחד, עצי יער מפני רוח.
זה איזשהו הרוח תפסק, וזה עדיין
נשאר. אני גם, כשאני קורא את הדימוי הזה, כאילו לא כתוב פה כמו כאש בכסדי קוצים, אלא כנוע עצי יער, יש רעש, אבל כן, זה לא כנוע עצי יער מפני רוח. ויאמר אדוני אל ישעיהו, צאנה לקראת אחז. כל הסיפור הזה שאנחנו קוראים עכשיו, הוא לא מופיע בספר מלכים בכלל. שמה מופיע דבר אחד, בספר מלכים, רק שנבין את הרקע, כתוב ישר ככה, וישלח אחז מלאכים אל תגלת פילסר מלך אשור למור, עבדך ובנך אני, עלה והושיעני, מכף מלך ארם ומכף מלך ישראל הקומים עליי, שניהם, ויקח אחז את הכסף את הזהב, הנמצא בית אדוני ובוצרות בית המלך, וישלח למלך אשור שוחד, וישלח למלך אשור שוחד, וישמע אליו מלך אשור, ויעל מלך אשור אל דמשק, ויתפסע, ויגלה הקירה, ואת רצין אמית. אני מדלג רגע כמה פסוקים כדי שנבין מה קורה. אמנם את רצין אמית, מה קורה לפקח בן רמליהו? סליחה, אני לא מדלג, אני חוזר אחורה לפסוק כ"ט. בימי פקח מלך ישראל, בפסוק כ"ט הפרק הקודם, בת תגלת פילסר מלך אשור, ויקח את איון, איון היא עיון, נחל עיון ליד מטולה, ואת אבל בית מעכה.
קריית שמונה.
יש שם מזהים אותה ליד קריית שמונה, יש עכשיו הצעות זיהוי חדשות, אני לא אכניס אתכם לזה, איפשהו, אבל ודאי בצפון. ואת ינוח, ואת ינוח אנחנו יודעים איפה, ואת קדש הצפונית, כן, ליד נביושה, מצולת נביושה, ואת חצור, אחת הערים הגדולות בארץ, ואת הגלעד, שימו לב, עבר הירדן המזרחי, ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי ויגלם אשור. זו בעצם הגלות הראשונה. היה כבר תשלום מס למלך אשור מימי מנחם בן גדי, בפסוק כף, אבל זו הגלות הראשונה של מלכות ישראל, כל ארץ נפתלי וכל אזור הגלעד, כן, והצפון הארץ, גולים אשורה. זה באמת, אומנם לא מוריד את פקח בן רמליהו, אבל הוא מגלה חלק ניכר מממלכת ישראל.
איפה ממלכת ישראל ישבה
אשורה? ממלכת ישראל מתחילה מאזור בית אל, בנימין, קצה גבול בנימין אפרים.
לא, מבחינת הממלכה, כאילו.
איפה, נכון, המלוכה היא בשומרון. כך שאתה צודק שפה הוא מגלה את הפריפריות, נכון. הוא מגלה פה את הפריפריות, את אותם אזורים שקרובים לארם, כן? מבחינת המסע שלו, הוא עושה מסע לארם והוא כבר מגלה את אזור הגלעד, כמו שראינו שארם עברה שם, ואת אזור הנפתלי, נכון. את הפריפריה הצפונית והמזרחית. כן, אז זה בעצם, אז זה מה שמסופר לנו בספר מלכים. כלומר, הוא משלם כסף והוא מקבל תוצאה. מלך אשור בא לעזרתו. עכשיו אנחנו רואים את הסיפור מנקודת המבט של ישעיהו הנביא. פסוק ג' ויאמר אדוני אל ישעיהו, צאנה לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בניך, אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה כובס. ואמרת אליו, ישמר ואשקט, אל תירא ולבבך אל ירח משני זנבות העודים העשנים האלה, בחורי אף רצין וארם ובן רמליהו. ירם כי יעץ עליך ארם ראה, אפרים ובן רמליהו למור, נעלה ויהודה ונקיצנה, ונבקיענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן תבעל. כה אמר אדוני אלוהים לא תקום ולא תהיה, כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין, ובעוד 65 שנה יחת אפרים מעם. וראש אפרים שומרון, ורוב שומרון בן רמליהו, אם לא תאמינו, כי לא תאמנו. עד כאן נבואה אחת, בוא נסביר את הנבואה, בכוונה קראתי אותה עד סופה, בוא נראה מה השם אומר. ויאמר השם לישעיהו, צאנה לקראת אחז, אתה ושאר ישוב ביניך, שאר ישוב בשמו מרמז על שארית הפלטה שתשוב, נכון? שהיא תישאר, שאר ישוב ביניך, אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה כובס. הבריכה העליונה מזוהה היום בחפירות הכותל המערבי, במנהרות הכותל. בסדר? איפה, מי שמכיר, בקצה העליון של מנהרות הכותל המערבי, ככה היא מכונה, היא עליונה, כי ביחס לבריכה התחתונה, למטה, ליד המערת, השילוח, ליד, היא הרבה מעליה, אז היא מכונה הבריכה העליונה. ולמה למה 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 ללכת לשם, למה ששם הוא יפגוש את אחז?
כי אחז בדרך לארם.
לא, כי אחז מה עושה עדיין? לא, מה, באיזה מצב עכשיו אנחנו?
אחז שלח שליחים לארם
הוא שלח כבר שליחים לא לארם אלא לאשור, אבל למה שהוא יפגוש אותו בבריכה העליונה?
זה הכסף
מה? מה המצב עכשיו של ירושלים? כנראה? עיר נצורה, נכון? מצור, מי עושה עליהם מצור? מלך יהודה, כנראה, אולי גם מלך ארם אמרנו, נכון? מלך יהודה.
מלך ישראל.
סליחה, מלך ישראל, אולי גם מלך ארם. למה שאחז יעלה לבריכה העליונה? מה הדבר שאין הכי הרבה, אין במצור? מים. בסדר? לך אל המים. אגב, זה אומר שהנבואה נאמרת לו, קבל עם ועדה. כולם מגיעים אל הבריכה העליונה, כן? כולם, זה כמו אל פרעו בצאתו על המים. אז אותו דבר, כן? זה נקודה בפומבי הנבואה נאמרת לו. צנה, כן, אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה כובס. מסילה בתנ״ך זה כביש, דרך סלולה. ראשון סלול.
זה שדה כובס כאילו
שכיבסו אותם. אנחנו, כנראה שבגלל שהיו עושים שם כביסה, כן, אנחנו לא יודעים בדיוק. הזיהוי של יוסף אל מתתיהו הוא למקום מצפון לירושלים, העתיקה. באזור שער שכם של היום. ואמרת אליו, הישמר והשקט, אל תירא ולבבך אל ירח. הישמר והשקט, אפשר להבין את זה תהיה רגוע, כן?
תשמור ותדאג שיהיה שקט.
כן, תשמור ותדאג שיהיה שקט, נכון, זו ההבנה הראשונה. אבל הצירוף הזה של לשמור
ולשקט... הוא לא ידבר עם אשור.
זה ברור שישעיהו נגד הדיבור עם אשור, ובעצם הוא אומר, אני מצטט פה רגע, מנבואה של ירמיהו על מואב. נבנו משם אל ציטטה ממנה, אבל לא את הפסיק הזה. שענן מואב מנעוריו, ירמיהו פרק ממחת, פסוק י' א', שענן מואב מנעוריו, ושוקט הוא אל שמריו, ולא הוא רק מכלי אל כלי. כלומר, ירמיהו מדמה את מואב לקד יין שלא הזיזו אותו. כן? אז השמרים שלו הם שקטים, הם שוקעים לאט לאט למטה, כן? כן? ושוקטו אל שמריו, ולא הוא רק מכלי אל כלי. מה עושים כשרוצים להוציא יין נקי מהשמרים? מריקים מכלי אל כלי, והשמרים שלמטה נשארים. אז שוקטו אל שמריו, אז הוא מדמה את מואב לעם שהוא יושב לו בשקט, אף אחד לא הגלה אותו ממקום למקום. הגלות היא באיזשהו מקום גם מנקה. למה?
כי כל הפריפריה הזאת.
היא משאירה, לפי ישעיהו, נראה את זה בהמשך, את הרשעים. היא מוציאה את הרשעים ומשאירה רק את הצדיקים. ישעיהו אמר את זה בפרק ה', אם אתם זוכרים, כן, הוא אמר שכל הנשאר בירושלים קדוש יאמר לו. זה מין דרך לנקות, להעביר ממקום למקום. ככה היו מנקים את זה, גם אנחנו כשאנחנו עושים יין ביתי, מעבירים, יש משקע, מעבירים לבקבוק אחר, בלי, מרוויחים את היין נקי, בלי המשקע. אז זה שוקט על שמריו, הישמר והשקט, הווה אומר, אל תזוז. וזה גם רומז שאם אתה לא תעשה את זה, אז אתה לא תצא בגלות, בסדר? זה הרמיזה. כן, הישמר והשקט. זה ניגוד לביטויים האלה, כן? של... אני מניח שהם הכירו את הביטויים האלה יותר מאיתנו.
אבל להישמר זה משון שמרים?
משון שמרים, כן. תן לשמרים לעבוד. גם בצפניה הוא אומר, הקופאים על שמריהם, כן? הישמר והשקט, אל תירא ולבבך אל ירח משני זנבות העודים העשנים האלה, בוחרי אף רצין וארם ובן רמליהו. דימוי מאוד 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 מעניין. מעניין, מה זה בוחרי אף?
כעס.
כעס, ואיך בתנ״ך בדרך כלל כעס? עלה אשן באפו, נכון? חורי אף, חרה, מלשון אש, בוערת, חרון אף. כן, אז מדמה, בחורי אף, בכעס שלהם, הם כועסים על ירושלים, על החז, והם אפם חורה, ואז הוא מדמה אותם לשתי זנבות עודים השנים. זה שהם מעלים אשן, אל תתרגש, למה?
הם עודים השנים.
זה עודים השנים. זה כמו האשן בסוף המדורה שמחבים, זה רק הקצה. כן, זה נראה. הם חושבים שהם... מה הם חושבים שהם? הוא אומר בהמשך. הם חושבים שהם...
שהם בסיס.
שהם הראש. כה אמר אדוני אלוהים לא תקום ולא תהיה. כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין, נכון? זה מה שהוא חושב. והם מה באמת הם? לא. מה הפוך מראש?
זנב.
הם זנבות עודים השנים. בסדר? זה, יש פה משחק מילים, הם לא ראש, אין הזנב, הם חושבים, ראש, הם חושבים את עצמם לראשים, האמת היא שהם זנבות. נראה לך שהם עושים הרבה אשן, כן? ולכן אולי גם הדימוי של כנוע עצים מפני רוח, לא כזה נורא. עצים זזים ברוח, מה קורה אחר כך?
חוזרים.
חוזרים מקום. כאילו זה בסך הכל לא נורא. וזה בעצם מה שישעיהו אומר, כן? אל תתרגש, מה אתה עושה עניין? כן, יען כי, ורק עוד נבין עוד נקודה אחת, יען כי יעץ, אז אני קורא פסוק ד' שוב. ואמרת אליו, ישמר והשקט, אל תירא, ולבבך אל ירח משני זנבות העודים השנים האלה, בחורי אף רצין וארם ובן רמליהו. בן רמליהו, סתם אני אומר בתנ״ך, כשאומרים, זה כינוי של גנאי, כן? שאול, כשאומר למתן, הלא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי, לבושתך או לבושת ערוות אמך. בן ישי, אין לו שם. בן ישי, בן רמליהו, בסדר? כינוי גנאי. אין לו שם, מזכירים רק בשם של האבא. נעלה ויהודה ונקיצנה, נקצוץ אותה, כן? כנוע עצי יער, אני מזכיר, הדימוי כאן של יהודה, עצי יער. לא רק כאן, לאורך כל הפרק, גם מהמשך הפרק.
נראה. עצי יהודה.
ירושלים. אצל יחזקאל, אבל כאן זה כמו יער ונראה בהמשך גם למה. נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקיענה, מה עושים עם עצים אחרי שקוצצים אותם? מבקעים אותם ונבקיענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן תבעל. אז מי זה הבן תבעל הזה? המפרשים פה מאוד מאוד מתלבטים, איננו יודעים. יש אומרים שהוא ארמי כלשהו, כי מצאנו את השם הזה גם ארמים, תבעל, כן? יש אומרים שהוא יהודי מאזור עמק עבר הירדן המזרחי, יש שם בית טוביה, אנחנו יודעים שהיה שם גם ימי בית שני, בית טוביה וארץ טוב עוד בימי יפתח, נכון? אזור סוסיתא על פי הגמרא, באזור הגלעד, כן, שם יש ארץ טוב ובית טוביה גם בימי סנבלת וכל מה שהולך בבית שני, ימי נחמיה. אז יש שאומרים ששם, אין ספק שהם לא מחזיקים ממנו, זה מה שהם קוראים לו בן תבעל, כמו שאמרנו.
בובה על חוטים.
כן, בדיוק, בובה על חוטים. הם רוצים לשלוט בירושלים על ידי איזשהו גורם חיצוני. מה שאומר שהם צריכים את ירושלים. הם צריכים את העם בירושלים. הם לא כובשים אותה כדי לכבוש אותה, הם צריכים אותה. לכן, הצבת הרובה היא בגלל שהם צריכים את העם בירושלים. למה הם צריכים אותה?
מה
שאמרנו, למאבק באשור. יש פה שתי אומות קטנות, ארם וישראל, שמנסות לכבוש את יהודה למטרת מאבק הצטרפות לקואליציה נגד הצבא האשורי. ולכן הם צריכים להציב בתוכה בובה, את אותו בן תבעל, ונמליך מלך בתוכה, את אומקיתקן, את בן תבעל. עכשיו זה אולי מסביר לנו את מה שראינו מקודם, את הכינוי, כן, בית דוד. ויוגד לבית דוד לאמור נחה ארם על אפרים. מה אכפת לקדוש ברוך הוא שאחז יחטוף? מה אכפת? הרי אחז הוא רשע מרושע. הוא עובד למולך. כן? עד כדי כך, מי שזוכר בספר דברי הימים, קראנו שבוע שעבר, הוא נקרא מלך ישראל. פה בספר מלכים כתוב, עשה ככל מלכי ישראל. בדברי הימים כאילו התבלבלו וכתוב, אחז מלך ישראל. כי הוא עשה ככל מלכי ישראל. באמת, הוא היה רשע מקריב למולך.
עכשיו זה ברור, כי הם רצו בעצם
להחליט את בית המלך. מעולה. אז הרמיזה של ישעיהו, היא בעצם אומרת לו, תשמע, אני לא אכפת לי ממך. זה לא שאני כזה, אתה כזה צדיק, ואני דואג לך, למרות שהם היו קרובי משפחה, כן? ישעיהו ואחז. כן? היה בן דוד של אבא שלו. אבל זה לא בגללך, אלא בית דוד. בית דוד, נשבע השם, נכון, אמת לא יסור ממנה, מפרי בטנך, שיתה כסלה. אומנם זה מותנה, נשמרו בניך וכו', אבל כנראה שעוד לא שרה השבועה, ולכן, כן, הקדוש ברוך הוא דואג כאן לעניין. הרמיזות האלה לבית דוד, נראה אותם בהמשך גם אצל צדקיהו. כה אמר אדוני אלוהים לא תקום ולא תהיה, כי ראש ארם דמשק וראש דמשק רצין, בינתיים, כן? ובעוד 65 שנה יחת אפרים מעם, וראש אפרים שומרון, וראש שומרון בן רמליהו, זה מה שהם חושבים, אם לא תאמינו, אם לא תבטחו בי, כי לא תאמנו, לא יהיה לכם ביטחון. הפתרון היחיד הוא לבטוח בקדוש ברוך הוא. עכשיו שאלה מעולה. שאלה מעולה. כלומר, יש נבואות, עד עכשיו קראנו נבואות. זה נבואות מצוינות. מה שאתה אומר זה מציב סימן שאלה על הפרק, אני אסביר למה.
באמת,
65. בעצם, שנייה אחת, דבר ראשון לא, הרבה פחות. כן? הרבה פחות. כלומר, תוך 13-14 שנה כבר, כן? אבל, שנייה, בוא נסביר אז.
לא הבנתי מה הנושא.
רגע, אני אסביר את השאלה. דבר ראשון, עצם זה שיש פה נבואה ספציפית, שם סימן שאלה על כל הנבואה, למה אנחנו צריכים לשמוע אותה. בסדר? זה נבואה של, עד עכשיו כשמענו נבואות שאפשר, לא, אנחנו גם פירשנו אותם על עוזיהו בהקשר, אבל הן גם יפות מאוד בהקשר הכללי, נכון? על גאווה, על זה. פה יש נבואה ממש, ממש ספציפית על אירוע ספציפית היסטורי. כן. אז כאילו, אז מה זה אמור לתת לנו לדורות? אז על השאלה הזאת אנחנו נענה בהמשך הפרק, זו שאלה מעולה. כן? מה הנבואה הזאת, מה אכפת לנו ממנה? למה היא, תרשיב, אם היא הייתה נכנסת בספר מלכים, זה בסדר גמור. כולנו מבינים, נכון? היא חלק מהסיפור. אם היא נכנסת לספר ישעיהו, אז היא נבואה שאני צריכה לדורות. כי ספר ישעיהו הוא ספר נבואה, הוא לא ספר סיפורים. ספר סיפורים, סיפורי מלוכה, זה בספר מלכים. גם שם, אני בדרך כלל לא הכניסו דברים שלא אכפת לנו, אבל כאן זה נכנס לא כחלק מהסיפור. אוקיי. אז זה נקודה ראשונה. ויוסף אדונה, אז עוד לפני המשפט הבא, אז מה ישעיהו אומר בעצם לאחז? לאחז עומדות בפניו שתי ברירות. או להצטרף לפקח בן רמליהו ולרצין מלך ארם נגד אשור, או לקרוא למלך אשור, שזה מה שהוא עושה בסוף, ושולח לו שוחד. ישעיהו בא ואומר, ג', לא א', לא ב', אופציה ג', מה אופציה ג'?
לא נזוז.
אל תעשה כלום. ישמר והשקט, פשוט תתעלם. כן, בחוץ עומדים שני מלכים גדולים, כן, שזה מה שמציל אותו לכאורה מהם. אחז אגב, כשהוא שולח שוחד למלך אשור, זה הצליח לו?
כן.
הצליח לו. הצליח לו לגמרי. הוא יטען שמה הציל אותו? הוא יטען שמה שהציל אותו היה השוחד. בסדר? זה קשה מאוד פה הנבואה.
זה לא הפרע לו, אבל זה במחיר של פגיעה בבית המקדש.
כן, כן. ישעיהו טוען שזה היה קורה, שזה היה קורה גם אם לא היית שולח שוחד. זה בעצם הטענה של ישעיהו. גם אם לא היית משלם, הכל היה בסדר.
זה מאוד קשה.
נכון? למלך זה מאוד קשה. בסדר? אני מסכים לגמרי. למלך זה ניסיון מאוד מאוד קשה. ויום, אז אני עכשיו בפסוק י' עם הנבואה הבאה. ויוסף אדוני דבר אל אחז למור, שאל לך אות מאם אדוני אלוהיך, העמק שאלה או הגבה, או הגבה למעלה. אין כמו ישעיהו במשחקי מילים, ראינו את זה כבר, גם פה. העמק שאלה, מה זה שאלה? שאול, מעולה. העמק שאלה, אבל גם תעמיק לשאול, או הגבה למעלה. אז ברור שהשאול זה הפוך מ... למעלה, אז יש פה משחק מילים, העמק שאלה או הגבה למעלה, מכאן לקחה נציב את שם ספרו, העמק שאלה. ויאמר אחז, לא אשאל ולא אנסה את אדוני, והוא עונה באותו משחק מילים. יש? הוא לא טיפש, עולה באותו משחק מילים לישעיהו, אני לא אשאל ולא אנסה. מה הוא מבין? שאם הוא ישאל מה יקרה? יתגלה שם השם בעולם, לא אנסה. נס, לא אגביה. לא ארים את שם השם בעולם. שניהם חדי לשון. כן, ויאמר אחז, לא אשאל ולא אנסה את אדוני. הוא גם משתמש בו בביטוי שהוא מספר דברים. לכאורה צדיק, אגב. לא תנסון את אדוני אלוהיכם. כן, הוא צדיק לגמרי. כן, ויאמר, ואז עונה לו ישעיהו. בואו נקרא את כל הנבואה. שמעונה בית דוד, אותו ביטוי. המעט מכם, הלאות אנשים, כי תלאו גם את אלוהי, לכן ייתן אדוני הוא לכם אות. הנה העלמה הרע ויולדת בן, וקראת שמו עמנואל. חמאה ודבש יאכל לדעתו, מאוס ברע ובחור בטוב. כי בטרם ידע הנער מאוס ברע ובחור בטוב, תעזב האדמה אשר אתה קץ מפני שני מלאכיה. יביא אדוני עליך ועל עמך ועל בית אביך. כן, זה קשור למה שאמרנו, בית אביך פה. ימים אשר לא באו למיום סור אפרים מעל יהודה. מאז פיצול הממלכה. את מלך אשור. והיה ביום ההוא ישרוק אדוני לזבוב אשר בקצה יורי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור. ובאו ונחו כולם בנחלי הבתות ובנקיקי הסלעים, ובכל הנעצוצים, ובכל הנהלולים. ביום ההוא יגלח אדוני בתער הסחירה, בעברי נהר במלך אשור, את הראש ושער הרגליים, וגם את הזקן תספה. והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צון. והיה מרוב עשות חלב, יאכל חמאה, כי חמאה ודבש יאכל כל הנותר בקרב הארץ. והיה ביום ההוא יהיה כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן באלף כסף, לשמיר ולשי תהיה. בחיצים ובקשת יבוא שמה, כי שמיר ושי תהיה כל הארץ, וכל הערים אשר במעדר יעדרון, לא תבוא שמה יראת שמיר ושי, והיה למשלח שור ולמרמס שה. בואו נסביר מה הוא אומר. אז דבר ראשון, הוא פונה אליו באות שהשם נותן. הוא אומר, השם ייתן אות, אתה לא מבקש סימן, הקדוש ברוך הוא יקבע סימן בלעדיך. זה אחד. שתיים, הוא נותן פה נבואת ביום ההוא, ארבע פעמים ביום ההוא, אני ספרתי, והיה ביום ההוא, פסוק י"ח, פסוק כ', פסוק כ"א, פסוק כ"ג, ארבע פעמים כתוב פה והיה ביום ההוא. היום ההוא הוא לא יום כזה רחוק, זה היום שבו יגיע צבא אשור, כן? פעם ראשונה פה נקרא בשם.
צבא אשור יגיע לאחז.
יגיע אל ממלכות יהודה. כן, אל בית דוד.
זה לא לאחז.
אתה צודק שזה יהיה, שזה יקרה בתקופת חזקיהו, כן? נכון? אבל האמת היא שזה מתחיל כבר בתקופתו. אנחנו קוראים בספר מלכים, רואים שכבר בתקופתו צבא אשור מגיע. אבל בואו נראה קודם את האות. המעט מכם מלאות אנשים כי תלו גם את אלוהי. השם אמר לך לנסות, לתת סימן, לשאול, אתה לא רוצה, הוא אומר לו, אתה לא מצדיקות, כן? אל תשחק אותה צדיק.
לכן... זה לא שם לאות.
לאות? לעייף.
לא, כאילו,
אתה אומר,
מה
ישעיהו אומר? אתם, לא מספיק שאתה מעייף, מלא את האנשים, כלומר, את העם, ישראל, אתה גם מלא את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לך, כן, תברר, אתה לא עושה. כן. אתה מכריח את הקדוש ברוך הוא לעבוד קשה, מילים אחרות. לכן ייתן אדוני ולכם אות, הנה העלמה הרע ויולדת בן וקראת שמו עמנואל. אני אומר בסוגריים, מי שמכיר, זה הפסוק שהנוצרים בנו עליו הרים. העלמה, בלשון, הם תרגמו בתולה, ועל זה הם בנו את כל סיפור ישוע. כל הפירוש הנוצרי הוא בדרך כלל אלגוריה על התנ"ך. אז הנה, אומר, הנה הסימא, זה כן, נבואה על בוא המשיח.
כשעמנואל.
מה? זה אל תהיה קטנוני. לא קראו לו מנו, קראו לו משהו, בסדר, אבל בגדול, זה נבואה, אגב, הפרשנות שלהם מאוד אלגורית. כל הפרשנים, תפתחו פה פרשנים, תפתחו רדק, רדבק, מי שלא תרצו, תראו, הם מתחילים את דבריהם, העלמה אין פירושו בתולה, אלא פירושו אישה צעירה, כל הפרשנים, למה? כי כל הפרשנים חיו בימי הביניים, כשהנוצרים הביאו ראיות, כל הפיקוחים וזה, אז כולם מתחילים בזה. להסביר שמה שמדובר פה זה עלמה אישה צעירה, כן, וקראת שמו עמנואל. עכשיו מי זו העלמה כאן? איננו יודעים, הפרשנים אומרים או אשת הנביא או אשת אחז. שתי אפשרויות טובות, לכל אחת יש יתרון. אם אנחנו אומרים שמדובר באשת הנביא זה די הגיוני, כי אנחנו יודעים שמקודם הוא הביא את שאר ישוב בנו, נכון? אנחנו יודעים רואים שלנביא היה ילדים עם שמות סמליים. אז אם היה לו שר ישוב, עכשיו יהיה לו עמנואל. מה?
זה מחור אם זה אשתו שלנו.
מה? אתה אומר המחור של הקריאת שם?
כן.
הסימן הוא לא קריאת השם.
אוקיי.
הסימן הוא הפסוק הבא, תכף נגיע לסימן. האפשרות השנייה היא שמדובר פה על אשתו של המלך, ואז הוא אומר לו, וקרא את שמו, אתה תקרא את שמו עמנואל, כן, ככה הוא מצווה עליו, הוא לא קרא לו ככה, כן, אחז, לא קרא ככה לבן שלו, אתה יכול להיות רגוע. קרא לו לא רחוק, כן? חזקיהו, כן? זה לא כזה רחוק. יכול להיות שגם חליפו את שמו באיזשהו שלב. בכל אופן לענייננו, הוא אומר לו, תקרא את שמו עמנואל. אם מדובר על בן של אחז, אז זה עוד יותר יפה. כי הרי אחז, אתה תראה, ככה, הרד"ק ככה אומר, הפירוש הזה מועדף. למה? כי בעצם הוא אומר, זה סימן לאחז, תראה. אתה תגדל את הילד בבית, ועוד לפני שהילד ידע להבדיל בין טוב לרע, יקרה מה שאני אומר לך. בואו נראה את זה, זה הסימן. וקרא את שמו עמנואל, פסוק תתווה והוא הסימן. חמאה ודבש יאכל לדעתו, מעוס ברע ובחור בטוב. תכף נבין מה זה חמאה ודבש, נשמע אידיאלי. כן? למה הוא יאכל חמאה ודבש? כי בטרם ידע הנער מעוס ברע ובחור בטוב, עוד לפני שהוא יגיע לאיזה גיל?
בר מצווה.
אני חושב שכוונה בר מצווה, כי באמת השנה כאן עכשיו, על פי הספירה הלועזית, היא שנת מינוס 734 לפני הספירה, שנת המצור, ובשנת 721 זה קורה. גיל בר מצווה, בסדר? אין מקור בתנ"ך לגיל בר מצווה, אולי אצל ישמעאל, שהוא היה בן בגיל 13 כשהוא עשה את הברית מילה, יכול להיות, כן? אז יכול להיות שגם מכאן, ביתר, רואים שמכאן, כבר מגיל בר מצווה אתה כבר יודע למעוס ברע ולבחור בטוב. תעזב האדמה אשר אתה קץ, כלומר, מפחד, הם רצו, כמובן זה כנגד ונקיצנה, אשר אתה קץ מפני שני מלאכיה, כן, ויקוצו מצרים מפני בני ישראל, מפחד. יביא אדוני עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר לא באו למיום סור אפרים מעל יהודה את מלך אשור. עוד לפני שנקרא את ביום ההוא, את הימים שיבואו, כן, אנחנו מבינים שהוא מנבא חורבן לשתי הממלכות. חורבן לממלכת ארם וחורבן לממלכת ישראל. תעזב האדמה אשר אתה קץ מפני שני מלאכיה. תוך 13 שנה זה מה שיקרה. האם זה קורה? זה קורה.
זה לא סותר את מה שאמר 35 שנה ב...
רגע, עוד שנייה. את ה-65 שנה?
זה שתי מלאכות.
לא דיברתי על זה אפילו, ובעוד 65 שנה יחת אפרים מעם. זה קורה הרבה יותר מהר. זה קורה הרבה יותר מהר, ה-65 שנה יחת אפרים מעם. ואז כל הפרשנים פה מציעים ספירות שונות מאיפה מתחילים לספור את ה-65 שנה.
שזה ישתלב עם ה-13
האלה. כן, כלומר להתחיל הרבה קודם, מתחילת נבואת עמוס, מתחילות רש"י פה נבואות שונות, הפשט הוא בתוך 65 שנה.
מקסימום.
כן, כלומר בתוך 65 שנה, והוא רוצה גם להגיד אולי 65 שנה שזה החיים הממוצעים של אדם. כן,
אם תסתכל.
כן, אם אנחנו רואים את המלכים, כן, אז עוזיהו חי אומנם 70 ומשהו שנים, אבל המלכים אחריו חיו באזור 60 שנה, 50 שנה. תקופת חיים, נכון. אז כנראה שזה הפשט, בסדר? 65 שנה, תסתכלו, מי שרוצה לעיין גם ברש"י וגם מפרשים, נחלקים פה בדיוק איך לספור 65 שנה שיצא בדיוק, כן, מאיפה להתחיל, אבל כמובן זה צריך להתחיל הרבה אחורה. כן. בכל אופן זה קורה די מהר. והיה, אז תכף נבין גם מה זה בטרם ידע הנער, חמאה ודבש יאכל לדעתו. אנחנו מסתכלים על הביטוי חמאה ודבש יאכל לדעתו, זה כמובן מזכיר לנו את הביטוי ארץ זבת חלב ודבש. על פניו ביטוי חיובי מאוד, נכון? כלומר, הוא מנבא פה איזושהי נבואה חיובית על עם ישראל. היה נשמע ככה, אלמלא היינו קוראים את המשך הפרק. והיה ביום ההוא. ישרוק אדוני לזבוב אשר בקצה אורי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור. ובאו ונחו כולם בנחלי הבתות ובנקיקי הסלעים ובכל הנעצוצים ובכל הנעלונים. הוא מדמה את צבא אשור וצבא מצרים. כן, אני אומר פה בספק, כי אולי הוא מתכוון לזה שאשור מגיע עד מצרים, לנחיל של דבורים כן, המון זבובים. ובאו ונחו כולם בנחלי הבתות ובנקיקי הסלעים. ובכל הנעצוצים הם ימלאו את כל השטח, כולל הנחלים והנקיקים, כלומר המערות והנעצוצים והנעלולים, אפילו בקוצים, נעצוצים ונעלולים, שמות של קוצים. ביום ההוא יגלח אדוני בתער הסחירה, שהוא במלך אשור, בעברי נהר, משני צידי הנהר, עבר הירדן, כן, שני צידי עברי הירדן, במלך אשור, את הראש, ושער הרגליים וגם את הזקן תספה. אני אסביר שני דברים מה זה אומר. דבר ראשון, אני מזכיר לכם שלגלח את השיער לגברים זה אות קלון.
פדיחות.
נכון? אנחנו מכירים את זה מנחש ההמוני. באופן כללי, כן, אדם שהוא קרח, אלישע, זוכרים? עלי קרח, זה אות של גנאי. אבל כאן זה משל של גנאי לארץ. הארץ תהיה מגולחת, קרחת, כי היא הייתה מלאה צמחייה, הרי דימי, אמרנו שפה לכל האורך פה ארץ ישראל היא כיער, כן? יער, ומלך אשור יגלח. השערות הם הצומח הוא השיער של הארץ, כמו של אדם יש שערות, אז כן? הסבך של השערות זה הזקן של הארץ, בסדר? זה הנקודה. והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן. והיה, כלומר, מה שישאר לאנשים, זה מה שישאר להם. עגלת בקר ושתי צאן, והיה מרוב עשות חלב יאכל חמאה, כי חמאה הוא דבש יאכל כל הנותר בקרב הארץ. אין ספק שכאן זה
תימנים.
כללה.
כמו תימנים.
שפע? שפע?
יש לו אוכל חמאה בדבש?
זה מה שישאר, חמאה או דבש.
מצוין. זה דבר אחד שישאר כאילו?
מעולה. אז עכשיו בדיוק צריך להבין, לכן הבאתי פה את הדף, תסתכלו למשל, ובשביל זה צריך להבין משהו אחד ששונה אצל הנביאים מאצלנו. אם אני שואל אתכם, איזה צבע מסמל אצלנו חורבן?
שחור.
שחור. מה עוד?
אדום.
אפור. מה שלא נגיד, לא דומה למה שהנביאים אומרים. תקלו במיכה. פרק ג', הבאתי אותו בצד שמאל. שמעון הזאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל הם מתעבים משפט ואת כל הישרה יעקש ובונה ציון בדמים וירושלים באבלה. ראשיה בשוחד ישפוטו. אגב, זה מקביל לישעיהו בדיוק, כן? בעוד בשנים. כהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו, ועל אדוני שיינו למור, על אדוני בקרבנו לא תבוא עלינו רעה, לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים אין תהיה, והר הבית לבמות יער. מה הצבע של החורבן?
ירוק.
ירוק. צבע החורבן אצל הנביאים הוא
למה?
ירוק. מה קורה כשהארץ
הכל
עזוב, אז הארץ מה היא הופכת? לחורש, פרק. בדיוק ככה, אין עיבוד של הקרקע. רק ככה אפשר להבין גם את הפסוקים הבאים בפרק שלנו. תסתכלו עוד פסוקים למטה, מהושע גם הוא במקביל לאותה נבואה. הכל כולם פה במקביל. אומר הנביא הושע, לכן הנני סך את דרכך בסירים, וגדרתי את גדרה ונתיבותיה לא תמצא. מה זה סך את דרכך בסירים? סך משון משוכה. סירים?
קוצים.
קוצים. סך את דרכך, הדרכים יהיו מכוסות. כי אף אחד
לא הולך בהם.
מעולה, הדרכים מתכסות קוצים. וגדרתי את גדרה, כן? ונתיבותיה לא תמצא, אי אפשר לראות את השבילים. והשימותי גפנה ותנתה. כל השדות והקרמים יהיו שוממים. כי אף אחד לא יהיה משה. ושמתים ליער, ואכלתם חיית השדה. מה, היער משתלט על הקרמים, כן? ופקדתי עליה את ימי הבעלים. מעולה. כלומר, הנביאים רואים ירוק. אגב, הם רואים אפילו, אפשר לדעת כמה שנים הם רואים. כי אם הם מדמים, יש שם יער, זה עשרות שנים ייקח. כן? אז הם מדמים חורבן של 70 שנה. זה מה שמיכה אומר, זה מה שהושע אומר וישעיה, זה מה שהם מנבים.
מספיק שנים שהיער השתלט.
מספיק קטנים שהיער השתלט, נכון? בדיוק ככה. אז זה מה שהם מנבים פה, הם מנבאים חורבן. ורק כך עכשיו אפשר להבין את מה שכתוב אצלנו. תסתכלו פסוק כ"ג. והיה ביום ההוא יהיה כל מקום אשר יהיה שם אלף גפן ואלף כסף. עוד מעט אני אסביר מאיפה בא הדימוי הזה, נראה לי הזכרנו את זה כבר. אלף גפן ואלף כסף, לשמיר ולשייט יהיה. איפה שהיו הגפנים הכי משובחות, מה יהיה? שמיר ושייט, קוצים.
קוצים.
שמיר זה שמיר ושייט זה קוץ. בחיצים ובקשת יבוא שמה. למה צריך חיצים ובקשת לבוא שמה? למה?
כי יהיה חיית
השדה. בדיוק, יראה מה קראנו, וסמתים ליער ואכלתם חיית השדה, החיות נכנסות. עכשיו אתה צריך להיכנס לשם, אתה צריך כלי נשק. אין, יש חיות כבר. וכל הערים אשר במעדר יעדרון, כן, אותם ערים שאתה תצליח לעדור אותם, אתה כבר לא תוכל לחרוש, אתה רק תעדור עם מעדר, כן? לא תבוא שם עירת שמיר ושייט, מה יהיה שם? והיה למשלח שור ולמרמס. שא, זה אותם שור ושא, אותם עגלת בקר ושני צאן. אז מה זה לאכול חמאה ודבש? נורא ואיום.
כמו תימנים.
אין לחם, אין פירות. מה אוכלים? חמאה ודבש. רק רועי צאן נשארו בארץ ואין לי מי שיאבד את הקרקע. ארץ זבת חלב ודבש זה ברכה אדירה למי? לרועי צאן. זבת חלב ודבש.
לא, אז החקלאים, יש להם גם חלב ודבש.
לא. אם החקלאי אומרים לו שיהיה חלב ודבש, אז זה אומר שיהיה הרבה צון, נכון? והרבה דבורים. דבורים גדלות ביער, נכון? כן, בטבע פעם. זה הנורא ביותר. כשרוצים להגיד לעם ישראל שהוא יוצא ממצרים, הבאתי פה בצד ימין, עם ישראל היה עם של רועי צון. הוא יוצא ממצרים, אז הוא אומר, אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש. אבל, וככה באמת הארץ נראית כשהם מגיעים. תסתכלו מריבוע מתחת, נכון? עם היער שבני יוסף, הוא אומר להם יהושע, עלה לך היער וברת עליך שם, תכרות את היער.
איך היות יכולת?
אבל מה הארץ צריכה להפך מארץ זבת חלב ודבש להיות גם ארץ חיטה ושעורה וגפן ותנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. הדבש פה הוא לא דבש דבורים, הוא דבש תמרים, בסדר? כלומר, הארץ צריכה לעשות שינוי מארץ שהיא ארץ מיוערת, וכך היא הייתה, נכון? מכירים את אלישה? לא דובים ולא יער?
כן.
מה זה לא דובים ולא יער?
היה
יער, נכון? כשחזל היו שם כבר לא היה יער. אז מה חזל אומרים? לא דובים ולא יער. כשחזל מסתכלים על אזור בית אל של ימינו, או כן, שיפולי הער שם, הם מסתכלים, ואין שם שום יער. אז הם אומרים, לא דובים ולא יער.
אומרים שכאילו היה גם, שהיער נהיה מעצמו.
נכון, נכון. למה? כי כשחזל, בתקופת חזל, אין יערות, אבל בתקופת התנ״ך יש אריות מסתובבים שם, נכון? יש אריה שאוכל את הנביא. יש את שמשון עם האריה. ועם הדבש, כי יש, האזור הוא מיוער, בסדר? הישאג אריה ביער וטרף אין לו. למה אומרים על חלת דבש, איך קוראים לה בתנ״ך? יערת דבש. למה יערה? כי זה ביער, בסדר? דבש מצאת, אכול דרך, לא מגדלים דבש. איפה אתה, מה אתה? מוצא אותו. בסדר? כי אתה הולך בחורש ופתאום אתה רואה איזה חלת דבש תלויה, תאכל כמה שאתה מספיק. פן תסבענו והכה אותו, אכול דייך. מעולה. אז הנבואה הזאת של חמאה ודבש היא נבואה שלילית. היא אומרת, הארץ תהיה ריקה מהאנשים, לא יהיה מי שיאבד את הקרקע. עכשיו תחזרו אל פסוק תתוו, הנער הזה עמנואל, מה יקרה לו? חמאה ודבש יאכל? לדעתו, ברגע כשיהיה לו דעת, מה הוא יאכל? חמאה ודבש. כשיקבל את השכל, כבר לא יישאר לו מה לאכול, רק חמאה ודבש. כן? חמאה ודבש יום יום. נורא והיום, זה מה שיישאר לו. מעוס ברע ובחור בטוב, כשהוא כבר ידע לבחור, זה כבר יהיה מאוחר מדי. למה? כבר לא יהיה פה אף אחד. ועכשיו, על איזה מקום הוא מדבר? הנבואה הזאת היא הרי לא נבואה על יהודה, אלא היא נבואה בייחוד על... על ישראל, מעולה. אלף גפן ואלף כסף. ממלכת ישראל תעזב תוך 13 שנה בטרם ידע הנער לבחור, ואלף גפן מופיע רק פעם אחת בתנ״ך. הזכרנו את זה במשל הכרם, זה מופיע בשיר השירים, נכון? בסוף שיר השירים, בפסוקים האחרונים של שיר השירים, אני יודע, יש לי דקות.
לפני האלף אחד, כן,
כן. כן? מעולה, אז בואו נסתכל שוב בפסוקים האחרונים של שיר השירים. כתוב ככה. כרם היה לשלמה בבעל עמון, שלמה מלך שהשלום שלו. נתן את הכרם לנותרים, איש יביא בפריו אלף כסף, כרמי שלי לפניי, האלף לך שלמה, ומתיים לנותרים את פריו. אני אציע, הצעתי את זה אז גם, ושלמדנו את פרק ה', שהאלף והמתיים אלה ממלכת יהודה וממלכת ישראל. המתיים והממלכת יהודה שכוללת שני שבטים, והאלף זה ממלכת ישראל שכוללת עשרה שבטים, בסדר? זה בדיוק האלף גפן ואלף כסף, דיברנו על זה קצת כשקראנו בפרק ה', כי כרם אדוני צבאות בית ישראל ואיש יהודה נטע שעשועיו, כן? וגם שם כתוב, ואשיתהו בתה, אצלנו כתוב בנחלי הבתות, לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושייט, ואצלנו גם, השמיר והשייט, שמיר והשייט צמד חוזר הרבה בישעיהו כקללה. אז ממש, ממש נבואת פרק ה' מתחברת פה עם הזה, ומה שכתוב פה אם כן, כל מקום אשר יהיה בו אלף גפן באלף כסף, ממלכת ישראל, מה יקרה לה? לשמיר ולשייט תהיה.
אבל אם אחז נלחם בישראל, אז מבחינתו זה ברכה שארץ ישראל שומרה.
אתה צודק, כמובן שזה לא נעצר שם. וזה כתוב במפורש. כן, יביא אדוני עליך ועל עמך ועל בית אביך. זה יבוא גם על ממלכת ישראל. ועכשיו, וזה מחזיר אותנו לשאלה של אדם ומקודם, מה אכפת לנו מהנבואה הזאת? אני רוצה להרחיב בקצת. מה באמת משנה לנו הנבואה הזאת? מה אומר ישעיהו לאחז? הוא אומר לו, תשמע, אתה קראת למלך אשור, הוא יבוא לעזור לך. באמת הוא יעזור לך, וזה יהיה מהר. תוך 13 שנה, הם כבר לא פה. באותה שנה, תוך שנה, הוא מפיל את מלך הרם, ותוך 13 שנה הוא כובש את ישראל. אבל הוא לא יעצור שם והוא יישאר בארץ. אתה מזמין אויב במלחמת אחים, אתה מזמין מישהו מבחוץ, מה יקרה? יישאר כאן. יראה כי טוב ויישאר. ההיסטוריה, זה קרה בהיסטוריה?
כן, זה חשמונאים
ברומאים. מעולה. אופציה א', כמובן, אורקנוס ואריסטובולוס, שנת 63 לפני הספירה, נלחמים זה בזה, אורקנוס מבפנים, אריסטובולוס מבחוץ. הורקנוס קורא לעזרתו את פומפיוס, הנציב הרומאי שיושב בסוריה, ופומפיוס בא לעזור לו, בוודאי, תופס את אריסטובולוס, קוראת לו את האוזן, מגרש אותו, לא משנה, הוא בורח לפרטים, לא משנה, מצליח להוציא את הורקנוס מהמצור, ומאותו רגע הרומאים בארץ. זה רק עניין של זמן, בהתחלה הם עוד כמה שנים, עם מלכים מבית חשמונאי האחרונים, ואחר כך זה עובר להורדוס, ואחר כך לנציבים רומאיים, ואין יותר מלוכה יהודית בארץ. אתה קורא לו, הוא יבוא, אגב, אפשר גם ללכת רק 70 שנה אחורה. כן, לא 70 שנה, 100 שנה אחורה. הייתה פה מחתרת בשם נילי, שסייעה להביא את הבריטים נגד הטורקים. הם היו בטוחים שאם אנחנו נגרש מכאן את הטורקים, אז את העותמנים, אז הבריטים יהיו טובים לנו. ואגב, זה קורה בהתחלה. בדיוק היה עכשיו 100 שנה להצהרת בלפור. הם נותנים את הצהרת בלפור. רק וייר מנוחה כי טוב את הארץ כי נעמה. רואים שהארץ טובה, והבריטים מחליטים להישאר. לא זזים לשום מקום. טוב להם פה, הם נשארים.
לכן זה לדורות.
מה? אני רק אומר, כשיש הרבה פעמים אתה עוזר להביא אויב לארץ, כן, בטווח הקצר זה עוזר לך, הם גירשו מפה את הטורקים שהיו נוראיים, בטווח הארוך, אולי זה מה שהביא פיצול הארץ, כן? איך הוא תדעו? את חלוקת הארץ. הם אלה שהכניסו לפה את הערבים, הם עשו את ספר הלבן, את ועדת פיל. כל החלוקה זה הם, את ירדן הם קראו, נכון? כל עבר ירדן המזרחי, ממש ככה. כלומר, המחיר הוא גבוה, הנבואה הזאת היא נבואה לדורות. נכון שהיא נבואה לאחז, אבל זאת נבואה לדורות, נבואה ארוכת טווח עד ימינו. יפה. אז זה בעצם מה שקורה פה, מלך אשור מגיע, הוא מגלח. הצבא האשורי היה צבא ענק של מאות אלפים, הוא כמו הרבה. הוא לא משאיר אחריו שום צמח צומח בארץ. הוא פשוט מוריד הכל. לא נשאר כלום, השדות נגמרים, ומה שנשמע, פשוט מתחיל לגדול קוצים, ובהמשך יערות ושום דבר לא נותר בארץ.
מה זה שמיר ושייט?
שמיר ושייט, שמיר זה מה שאנחנו מכירים, כנראה. שמיר, לא אותה שמיר של חז"ל. שייט זה כינוי כללי לקוצים, כנראה. כמו בצ'רניחובסקי. השמיר, השמיר, מכאן הוא לקח. הוא מאוד אהב את ישעיהו, כי הרבה ציטוטים שלו מישעיהו. בכל אופן, הספר הכי יפה בתנ"ך, בכל זאת. אז עוד פעם, ישעיהו משחק עם הגפן, הארץ כיער, כן, אני חוזר אל כנוע עצי יער מפני רוח, כן, הנוע עצי יער רומז על הסוף של הנבואה, כן, של היער שיצמח בארץ, והוא אומר לו, תשמע, כן, זה יקרה, בהתחלה הוא מנסה לשכנע אותו לא לעשות את זה. אחרי שהוא מחליט, אנחנו יודעים, מספר מלכים, אבל יוסף, כולם מבינים מה קרה בין פסוק ת' פסוק י'? בין פסוק ת' לפסוק י'. בין פסוק ת' לפסוק י', אחז מחליט לשלוח שליחים למלך אשור. ועד פסוק ת' הוא מנסה לשכנע אותו לא לשלוח שליחים כי אל ירח לבבך. בפסוק י', כשאחז מחליט לא לשלוח שליחים, אז ישעיהו אומר לו, תשמע, אני אתן לך סימן מה יקרה ותראה מה יהיה. אלר, ואז הוא אומר לו את האות וגם את הארבע נבואות ביום ההוא. כולם יגיעו, זה הנבואה הראשונה, ביום ההוא הראשון.
כל הנבואות ביום ההוא זה כאילו יהיה אותו יום או שזה כאילו בשלבים?
זה בשלבים כמובן.
ימים שונים.
ביום ההוא שצבא אשור יגיע לכאן. ביום ההוא הם יגיעו. אני חושב שזה כמו נבואות הוי, כאילו פתיחה של נבואה, והיה ביום ההוא, הרי הכל נאמר קבל עם ועדה, ביום ההוא יהיה ככה, ביום ההוא, גם הביטוי היה ביום ההוא, ביטוי שהוא ביטוי חזק, כן? אז ביום ההוא מופיע פה ארבע פעמים, הפעם הראשונה זה הגעת הצבא האשורי, חיסול כל הצומח בארץ, יגלח השם בתער הסחירה, כן? כמו איזה שאדם הולך לסוף, לגלב והוא מגלח לו את הכל, תער הסחירה בעברי נהר, בשני הצדדים, במלך אשור.
מה זה הסחירה?
מה?
באיזה לשון זה
הסחירה? סחיר, סחיר. אדם הולך משלם כסף לאדם שיגלח אותו. בעברי נהר במלך אשור, את הראש, כמובן שהוא רומז לכך שאתה סחרת את מלך אשור.
שיגלח אותו.
כן, וזה מה שהוא עושה באמת. כן, את הראש ואת הזקן ושער הרגליים וגם את הזקן תספה, הוא יקר הכל. והיה ביום ההוא, התוצאה תהיה שמה שישאר זה רק חמאה ודבש, והתוצאה תהיה היא שבחיצים הוא מבקש את יבוא שם. כלומר, אתה תצטרך, אתה שלא הסתדרת עם לקחת נשק וזה, אתה תצטרך את הנשק שלך כדי להסתובב בארץ שלך, מפחד החיות. בסדר? זה התוצאה.
והבנתי את האלף כסף.
אלף גפן באלף כסף, אני חושב שזה רומז לממלכת ישראל, שהיא תינטש לגמרי.
כי שם היה משופע ב...
מה? כי גולה לגמרי. הרי הוא רומז לזה, הוא רומז, ימים אשר לא באו למיום סור אפרים מעל יהודה. אז היה פיצול רק. עכשיו יהיה עוד יותר פיצול. למה? כי הם כבר לא יהיו פה. מלך אשור ייקח אותם. בסדר?
ואיך זה קשור לאלף גפן באלף כסף? המילים.
אני חושב שהאלף גפן ואלף כסף מתכתב עם הקרם בפרק ה', שהוא אותו קרם של שיר השירים, אם אתה זוכר בפרק ה', דיברנו על זה, שהוא אותו קרם שבשיר השירים, ובשיר השירים רואים שיש אלף ויש 200. האלף זה ממלכת ישראל. ה-200 זה ממלכת יהודה. בסדר? אז כל מקום אשר יש שם אלף גפן ואלף כסף, זה שמיר וישי תהיה. ממלכת ישראל תעזב לגמרי. אגב, זה קורה? קורה. לגמרי קורה. איך אני יודע שהיא נעזבת לגמרי ושאין שם צומח יותר? מה קורה בממלכת ישראל אחר כך? אתם זוכרים את הסיפור בספר מלכים? מי בא אליה, דבר ראשון? מלך אשור מביא לפה את מי? את הקוטים. ומה קורה להם?
אריות
אוכלים. למה אריות אוכלים בהם?
כי זה מה שיש בארץ.
כי מה?
זה מה שיש בארץ, חיות שנכנסות.
כי זה מה שקורה. הם לא יודעים, בלשון התנ״ך, הם לא יודעים את משפט אלוהי הארץ. מה זה משפט אלוהי הארץ? עבודת האדמה. בסדר? עבודת ארץ ישראל, ככה עובדים פה. ככה עובדים פה את השם, דרך עבודת האדמה. הם לא יודעים את משפט אלוהי הארץ, מתרבים, האריות. כן? ככה, זה פשט בתנ״ך, לא איזה וור. זה מה שכתוב. האריות הן תוצאה טבעית של חוסר עבודת השם בארץ. לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. הם היו סוחרים, כל מיני קוטים, לא ידעו איך לעבוד את האדמה פה. הם היו רגילים, הם הגיעו מקוטה, מאזור בבל. בבבל, איך היו עובדים את האדמה? היה לך נהר גדול, היית מושך מים. אין את זה בארץ ישראל. פה החקלאות היא חקלאות בעל. הם לא ידעו לאבד את הקרקע. צריך ללמד אותם את זה. בינתיים מה קורה? האריות מתרבים והורגים מהם. זה תנ"ך בפשט. וזה בדיוק מה שישעיהו הנביא מנבא. זה באמת קורה. אבל כשזה קורה לא רק בממלכת ישראל, אלא זה גם קורה בממלכת יהודה. כן, בתקופת חזקיהו זה ממש קורה בממלכת יהודה. בתקופת אחז זה רק מתחיל. אנחנו נראה שאחז נאלץ לתת בתוך ממלכתו שטחים וחלקים למלך אשור. אבל לא רק למלך אשור. יפה. נעצור בזה. פעם הבאה נמשיך כבר לפרק ח' נבואות אחר. המשך נבואות אחר.
תודה רבה.